טוב, סייעתא דשמיא, אנחנו נדבר היום ענייני פורים. יהיה השיעור לעילוי נשמת מור אבי, רבי ציון בן יהודה, הרי מכפרת משכבו, וכן לעילוי נשמת הרצל בן עמליה. וכן? יפן בן משה מרים, ולפרוט כל חולי עמו ישראל. אנחנו עובדים שהמגילה נקראת גם איגרת. מגילה נקראת גם איגרת. יש לה למעשה, כמו שאריזל מזכיר בפרי עץ חיים, זה שלוש שמות. מגילה, ספר ואיגרת. והאמת שזה גם נזכר במגילה עצמה, נכון? אנחנו יודעים שבמגילה עצמה, סוף המגילה, אומר הכתוב, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל מרדכי יוגב את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת, השנית. אחרי כן כתוב, מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר, כן? וכולם מכירים את המגילה מהברכה עצמה, נכון? אנחנו מברכים על מקרא מגילה. זו מילה שאיננה מילה יחידנית במקרא, בתנך, אבל היא כן מילה נדירה יחסית, היא למעשה קריאה במספר זוויות מועט מאוד בספר נחמיה ובדברי הימים ובסוף, כמו שיקרנו עכשיו, בסוף מגילת אסתר. בדרך כלל, על פי הקשר הדברים, כשאנחנו מדברים על איגרת, אנחנו מדברים על מכתב ששולחים על מנת להעביר באמצעותו אינפורמציה, פקודה או צו או כל דבר אחר, ואנחנו רק צריכים לזכור שאנחנו, כשמדובר בלשון הקודש, לא מדברים על מילים נרדפות. אין באמת בלשון הקודש מילים נרדפות. אין מילה, אין שתי מילים שונות שמתארות את אותו דבר בדיוק, אלא המילים השונות מתארות בחינה אחרת באותו הדבר. ולכן ממילא אנחנו צריכים לדבר על המגילה, הספר והאיגרת באופנים שונים. זאת אומרת, צריך להבין מה ההבדל בין מגילה, איגרת וספר, שאנחנו כמובן מתייחסים בסופו של דבר בתוכן אל אותם מסרים שכתובים במגילה או באיגרת או בספר או שנקרא לזה, אבל בכל זאת הכינוי של הכולל של הכתב הזה, של התוכן הזה, הוא משתנה, ולכן צריך להבין מה השינוי הזה אומר. האריזל חש לזה והוא מתאר, הוא אומר, מגילה זה לשון גילוי, לשון גילוי. הוא קורא לזה, והוא יסוד דאבא כשהוא מגולה מחוץ מיסוד רחל. נסביר בעזרת השם בלי נדר בהמשך. ספר, הוא אומר, ספר זה לשון הערה, שהוא במקומו בזרענטים נקרא ספר. ספר זה לשון ספיר, שזה מאיר. כל מה שמתאר ספר, כשאתה קורא ספר, זה ספר מתאר נושא, מתאר עניין, הוא מתאר סצנה, ובאמצעות זה מאיר אותה באופן כזה שזה מאיר לך בעיני השכל. אתה יכול לדמיין את זה ולחיות את הסצנה או את העניין שהספר מתאר, או להבין אותו עד הסוף, כי פרטי הפרטים שלנו מאירים את הנושא, מאירים באלף. ויאליגרת, אומר אריזל, כשהוא בנוקווה נקרא איגרת. איגרת. עכשיו, כמובן שיש לסיפור המגילה פן לאומי, אם נרצה שם נעסוק בו. וזה פן לאומי מאוד מאוד חשוב, שקשור לחיים שלנו כאומה, גם כאומה היסטורית, וגם ובמיוחד לחיים שלנו כאומה היום. צריך להבין שהמגילה, בשונה מכל הכתבים, ההערה שמתגלית בזמן מקרא מגילה היא אותה הערה בדיוק שהתגלתה בפורים ההוא, אז שהיו הדמויות חיות, אמן והחשברוש וכו', אותה הערה בדיוק מתגלית היום, והמסרים, כמו שנראה בעזרת השם, הם אותם מסרים. כמובן שיש במגילה, כמו בספר תורה, יש בה מסרה רב של מסרים, זה לא מסר אחד, וכמובן שהם גם מסרים פרטיים ואקטואליים ורלוונטיים לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו עכשיו, כאן ועכשיו. אלא מה? שכאשר מדובר במגילה, אז המגילה היא למעשה כוללת את הדברים, את כל האלמנטים שהזכרתי קודם, שהם מסתרים, שהם לא נגלים לעין. ולכן צריך לגלול, לשון גילוי, את המגילה, לגלול אותה, לפתוח אותה, לגלות את המגילה, ולגלות את לגלות אותה כמו ספר, נכון? יש להלכה שצריך יש מן דאמר שצריך להלכה לפתוח את המגילה לפני שקוראים בה כמו ספר, או כמו איגרת, ורק אחרי כן להתחיל לקרוא בה. יש שיטה אחרת שאתה פותח אותה לאט לאט, מגלה אותה ומקפל אותה כמו ספר עד שאתה מסיים לקרוא אותה. כך או כך, היא כמו ספר, היא בסופו של דבר מאירה את התוכן הפנימי שלה. המסרים שהם כלולים בה והם מופיעים בצורה סמויה, מתגלים תוך כדי מקרא מגילה. עכשיו, זה לא, נעזוב רגע אחד את הפן הלאומי, לא נדבר עליו, אז נעבור את הנושא, אבל אנחנו מדברים עכשיו על החיים הפרטיים של כל אחד. כל מה שאנחנו קוראים במגילה רלוונטי בכל שנה לחיים הפרטיים של כל אחד. אלא מה? יש מבטים סמוי, זה באמת נסתר, זה סמוי, זה לא מגולה, וצריך לגלות אותו, לגלות את, את המסר הזה. כל אחד מאיתנו זקוק בעניינים שונים, כן? בעניינים שונים הוא זקוק מדי פעם להנחיה, להוראה, לסיוע בהבנה של אירוע שקורה או כל דבר אחר. כל ההנחיות, ההוראות, העזרה הזו שאדם צריך נמצאת במגילה. זאת אומרת שאנחנו באים לבית הכנסת, אמנם אנחנו אחרי תענית ביום רביעי, שזה יהיה י' ג' בחודש, זה תענית אסתר. נדמה לי שפה ברעננה זה מ-4:35 לפני בוקר, לא אוכלים, עד אחרי מקרא מגילה. עד אחרי מקרא מגילה, ואת המגילה קוראים בערבית, אחרי ערבית. בתוך, מנסה לפני סיום ערבית, קוראים את המגילה, ושאומרים עלינו לשבח, ועד אז אנחנו בצום. אז מצב הדברים, להגיע למגילה, לקריאת המגילה בצום, זה לא איזה חלישות כזו בגוף, נכון?
זה אומרים, כן. זה
מלאה במצב רוח. וזה לכאורה, זה לא רק לכאורה, זה בגלל שיש פחות סוכר בגוף, והתהליכים הפיזיולוגיים לא משנים כרגע, אבל אנחנו מגיעים למגילה קצרי רוח, חסרי סבלנות, ורעבים, ומנומנמים לפעמים. שזה בדיוק כל היסוד של יצר הרע, איך למנוע מאיתנו לקבל את המסר שצפון במגילה הזו. אדם צריך לדעת שכשקשה, שנעצמות העיניים וכו', זה בדיוק הזמן הכי קדוש שבו אפשר לקבל את המסר. ולכן יצר הרע משקיע בזמן הזה, משקיע הרבה מאוד כדי למנוע את האדם מלקבל את המסר הזה. זה צריך לדעת את זה. וכשאנחנו, בעזרת השם נראה את זה קצת יותר, כשאנחנו מבינים שהמסר שמגולם במגילה, שגלום במגילה, הוא מסר אקטואלי, רלוונטי לחיים עכשיו, וזה ממש מסר מהבורא, וזה מאוד חבל לא לקבל אותו. מאוד חבל. עכשיו, להלכה, אם אדם מפספס מילה במילה, לא שמע מילה, זה הצעד יחובה. צריך לשמוע את המגילה. צריך לשמוע את המגילה. מילה במילה. לכן, צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. להיות קשוב, להיות ערני ולדעת שזה הזמן. זה זמן שיש בו תוקף של הפרעות ומניעות וכל מיני עניינים חיצוניים שמשפיעים על היכולת שלנו לקלוט, משום שזה זמן חשוב, משום שזה זמן מאוד מאוד קדוש. לפעמים עצם קריאת המגילה, אפילו בלי עדיין להיכנס לתוך עומק הדברים, הוא מחולל תמות. רק הנס הוא לא נס גלוי, הוא נס שלא נראה מיד, הוא מתחבר, הוא נגלה, הוא בא לידי ביטוי יותר מאוחר, במהלך אותה שנה, אבל יותר מאוחר. רק בראייה לאחור רואים את זה. רק אנחנו כיהודים מאמינים באמונה שלמה שכבר ברגע קריאת המגילה הכל כבר פתור, כל הנושאים המציקים, כל מה שקשור לבני חיים מזונה, הכל מואר כספר ומאיר כספיר. לכן למעשה שאומר האריזל במילות הקוד שהזכרתי קודם, הוא שהמגילה הוא כמו סיפור אישי גם לכל אחד מאיתנו, סיפור אישי לחלוטין, והוא מהווה איגרת. איגרת זה דבר אישי, איגרת מכתב שולחים מאדם לאדם, איגרת אישית לכל אחד מאיתנו. ואני אומר עוד פעם, יש גם מסרים לאומיים, אין שאלה בזה, זה ברור, זה בולט. אני מדבר כרגע על המסרים הסמויים האישיים שכל אחד מאיתנו מקבל, ברוך השם, פעם בשנה איגרת מבורא עולם, קוראים לה איגרת הפורים הזה. זה איגרת, כל אחד מקבל איגרת אישית מבורא עולם. עכשיו השאלה מה הוא עושה עם האיגרת הזו, היא השאלה שאנחנו מדברים עליה כרגע. פעם בשנה מקבלים מאבא, מאבא איגרת. זה לא סתם אבא, כן? זה אבא שהוא מלך מלכי המלכים, כל יכול. האיגרת שלו היא איגרת משמעותית, הוא יודע הכל, הוא יודע מה טוב, הוא יודע מה צריך, הוא יודע מה חסר, הוא יודע לאן אתה יכול להגיע, הוא יודע הכל. זה האיגרת. האיגרת מציבה לנו אתגר, זה לא בכדי אותם אותיות, האיגרת ואתגר. כל פתרון של בעיה שמציקה בחיים, ולא משנה במה מדובר, כל פתרון כרוך בעמידה באתגר שהקדוש ברוך הוא בטובו וברחמיו מציב לנו אתגרים. הבעיה שנוצרת בחיים היא רצון שיבצרו רק דברים טובים ומשמחות, אבל כשנוצרת בעיה בחיים, הבעיה לא נועדה להניש, היא לא איזה גחמה של איזה פינקסן שיושב חס שלום, כן, למעלה באיזה מקום ורק מחפש ורשום לנו רפורטים, ואז אתה מקבל רפורט בתור בעיה. זה לא המקרה. הקדוש ברוך הוא לא מנהל נגדי מלחמה, הוא לא מנהל נגדי משום דבר שנועד לייצר נקמה, אנישה במובן של שאנחנו מכירים מהעולם מעולם המשפט נניח הלא דתי, החילוני. אלא שיש נקודה מסוימת שבה אנחנו בחולשה, ששם אנחנו מפספסים, ששם אנחנו לא מצליחים. יכולה להיות בבין אדם לחברו, יכולה להיות בבין אדם למקום, יכולה להיות גם זה וגם זה, יכולה להיות בעניין אחד, יכולה להיות בצבר של עניינים שקשורים ליסוד, לתכונה שלא הצלחנו לשפר, שלא הצלחנו עדיין לטפל בה כמו שצריך וכו'. כשיש בעיה כזאת, שאנחנו בחולשה הזו, אנחנו ממילא בוודאי באותן נקודות לא מהירים לזולת, לא מהירים באלף, אנחנו לא משפיעים שם, אנחנו לא משפיעים. כשיש לי חוסר אני לא יכול להשפיע, כי אם אני בא מנקודת החוסר אין לי מה להשפיע, חסר לי, איך אני יכול להשפיע? כשיש לי חוסר בתכונה, כשיש לי חוסר בקיום של מצווה שמחברת אותי ל... המצוות תחליטן עליה בסופו של דבר מצווה מלשון צוותא, היא לחבר. כי אני לא מסוגל להתחבר, אני לא יכול לחבר אחרים, אני לא יכול להתחבר לאחרים. אני לא יכול, אני חסר, אני לא יכול לתת. ולכן כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו פתרון, הפתרון כרוך בזה שאנחנו צריכים לגלות כוחות שאנחנו לא יודעים שהם קיימים, או שאנחנו לא יודעים שהם קיימים, אבל מסיבות שונות ומשונות שקשורות ל... ביהדות אנחנו קוראים לזה יצר הרע, אבל זה לא משהו חיצוני לאדם, אלא זה משהו שקשור לאדם עצמו. כן, מסיבות שונות אנחנו לא מצליחים להתגבר על, על הבעיה בכוחות עצמנו, על, על נקודת השלילה בכוחות עצמנו, הקדוש ברוך הוא לנו איזושהי בעיה, והבעיה הזו מכריחה אותנו להתאמץ, לגלות את הכוחות האלה שתמונים וגלומים בנו. היא מגלה לנו מה אנחנו מסוגלים, היא מגלה לנו מה אנחנו מסוגלים לסחוב, היא מגלה לנו מה אנחנו מסוגלים להתמודד. ולכן האתגר הוא לעולם אישי. הרבה מאוד פעמים יכול להיות שמשהו שבעיה מסוימת שהיא מהווה אתגר לפלוני, לאלמוני כלום. היא לא בעיה בכלל, היא לא אתגר. והפוך, בעניין אחר, לפלמוני זה אתגר ולאלמוני זה שום דבר. הוא ככה חי באופן טבעי, זה לא הבעיה בכלל. לכן וגם לא מעט פעמים אתגר אישי יכול להיות חלק מכלל. זה יכול להיות שאדם, שהאתגר שלו זה להיות חלק מהכלל. זה יכול להיות שיש מספר אנשים שכשהם מהווים כלל, משם הצומחת בעיה. או נגיד עודי כדורגל, לפעמים נחמדים מאוד, לפעמים כשהם יושבים בנפרד הם נחמדים עוד יותר, אבל אתה שם אותם בקלחת אחת, זה הופך להיות משהו אחר לגמרי. נכנסו אנשים נורמטיביים, נחמדים, עדינים וזה, ביחד נוצרת בעיה. משהו יוצא יוצא, מה שיש לנו יוצא. לא יוצא משהו שלא היה שם. הוא רק מתגלה כשהם בכלל. והתיקון של הדבר הזה זה באמת לדעת להתנהג גם שאתה בתור כלל. אצל ערבים רואים את זה בצורה בולטת מאוד, בולטת מאוד. כל אחד ואחד בפני עצמו יכול להיות מאוד נחמד, מאוד מכבד, מאוד זה, מאוד זה. כשהם נמצאים בתוך קהל, יתבח אל יהוד אחד, הופך אותם למידם, מידם. עמידה באתגר קשורה לחיבור לכוח הבורא, לכוח האינסוף ברוך הוא, לכתר. לכן היא לעולם היא קשורה לתנועות מעגליות בנפש. אנחנו דיברנו פעם על התכונות, אני לא אחזור על זה עכשיו, אבל תזכרו תמיד שבשורש הדברים גיבור ואכזר זה תנועה מעגלית. נכון? אדם יכול לגלות גבורה אם הוא הורג מחבל, והוא אכזר גמור אם הוא הורג חסר ישע. נכון? אבל הוא עושה את אותו מעשה. זה בא מאותה נקודה בנפש. אלא מה שזה לחיוב זה גבורה, שזה לשלילה זה אכזריות. אוקיי? אותו דבר זה בכל התכונות, בחסד, בכל דבר. חסד הכי גדול, לכאורה, כן? חסד הכי גדול, והחסד הכי נורא הם על אותה נקודה בסקאלה. משני מקרים חסד. חסד שאדם משפיע על הזולת נקרא חסד, וכאשר אח נושא את אחותו הוא פרשת קדושים, זה נקרא חסד, שזה איסור לרעות. זה מאותה נקודה, זה לעולם מעגלים, משום שהכתר, כתר זה לשון הצבא מקטר את העיר, זה אומר שהוא מסובב אותה. הכתר על ראש המלך הוא בעיגול, זה לעולם, ולכן אתגר זה לשון תגר, תגר, סוחר. סוחר, למה הוא נקרא סוחר? הוא יודע ללכת סחור סחור במעגלים, זה סוחר, הוא יודע ללכת סחור סחור, הוא מנקודה אחת לא הצליח, הוא הולך לנקודה אחרת, הוא מקיף את הנושא מכל הכיוונים, יודע למכור, כן? עושה את זה והולך סחור סחור. לכן האתגר הוא קשור לעניין הזה, לעניין הזה של תגר. וכשאנחנו מקבלים איגרת מהקדוש ברוך הוא, רק מעצם העובדה שזה איגרת אישית שאנחנו מקבלים מבורא עולם, ואנחנו מבינים שזה אישי, אז עצם העובדה הזו מלמד אותנו להתייחס לכל האירועים בחיים שלנו כאל אירועים מושגחים, אירועים שהם ממנו התברך. אגב, זה הפך כוונת אמן, יש גם ויכוח אידיאולוגי במגילה. הפך כוונת אמן, כי אמן, תפיסת העולם שלו זה שאין השגחה פרטית. אין השגחה פרטית. הכל מקרה. בכל מקרה. אין השגחה פרטית. ישן אלוהים. זה הכוונה. שזרען פנחס שלום לא מאיר. הקדוש ברוך הוא כביכול לא מאיר בחיים שלנו. זה נמצא שאנחנו כאילו עם הבורא אחור באחור. כאילו שאנחנו גב אל גב, לא פנים בפנים. המשמעות של זה אין השגחה פרטית, וזה מתואר במדרש, אנחנו נראה את זה אם יוצא השם עוד כמה. המדרש ממש מתאר חמן מנסה לשכנע את החשברוש. לא שחשברוש היה אוהב היהודים. חשברוש לא אומר לו, אני לא רוצה להשמיד עם. הוא אומר, אני מפחד להשמיד עם, את העם היהודי. כי כל מי שהתעסק איתם חטף. זה מדהים, דוגמה אחרי דוגמה. אמן אותו מספר לו על פרעו, ומספר לו על כל מי שהתעסק עם עם ישראל, על המלאק ועל בלעם ועל מי שזה לא היה, שהתעסק עם עם ישראל, והחשבורש אומר לו, תשמע, כל המלאכים האלה, כל מי שהתעסק עם עם ישראל, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נקם בו, אז לא בתי במלוכה לא רוצה להתעסק איתם. ואז אומר לו אמן, כאן זה מתואר במדרש, אומר לו אמן, אומר לו אמן ככה, ומרוב טובה שהיה להם, מרדו באלוהיהם, ועוד שהזכין אותו אלוה שלהם, ובא נבוכד נצר ושרף אותו בית שלהם, והגלם מעל אדמתם והביאם בינינו. ועדיין לא שינו מעשיהם המכוערים. הוא קורא לנו, המלכי הזה קורא לנו כפויי טובה. ואף על פי שהם בגלות בינינו, מליגים אותנו ואת אמונת אלוהינו. כן, זה פה משכנע את החשברוש. מה הוא אומר לחשברוש? הוא אומר, תראה, הייתה נבואה שבית המקדש עציד להיבנות ל-70 שנה. מחורבן בית ראשון, 70 שנה ייבנה בית המקדש. לצבוא גאולתם של ישראל. נבוכדנצר שרף את הבית שלהם, הגלה אותם מעל אדמתם והביאם בינינו, ועדיין לא שינו מעשיהם המכוערים. אתה יכול להיות רגוע. השגחה פרטית סולקה מהם, עובדה, לא נבנה להם הבית. הלפו 70 שנה, לא נבנה הבית. תהיה רגוע. אלוהים זקן. זקנים אוהבים לישון. ישנים הרבה. אלוהים זקן. באמת יש פה טענות עמוקות מאוד. ממי שקדוש ברוך הוא, כשהוא נגלה בים סוף, על חיל פרעו, אז הוא נגלה כבחור. שמתואר במדרש בעל זקן שחור, שיער וזקן שחור. פה הוא אומר זקן. מה הכוונה זקן? זקן הכוונה בעל שיער לבן. שוב שהקדוש ברוך הוא מתואר בכמה מקומות, ההנהגה שלו מתוארת. שיער ראשי כאמרה נקה. שיער ראש שלו כמו צמר לבן. מה ההבדל בין זקן לצעיר? כשצעיר עושה משהו, אז כשצעיר לומד תורה, אז הוא לומד תורה מתוך איזה מחשבה שזה יעזור לו בעולם הבא, שהוא יהיה איזה רב גדול, שהמחותנים שלו יהיו גאים בו. יש לו כל מיני חשבונות, שהוא עושה חשבונות. זקן כשהוא לומד תורה, הוא לומד תורה מתוך אהבת התורה. הוא כבר מהעולם הבא שלו התייאש, הוא כבר יודע מה הוא עשה ומה הוא לא יהיה ומה הוא היה. מחותנים מזמן הלכו לעולמם, השיקולים שלנו כבר אחרים, השיקול שלו הוא נקו. הוא יושב ללמוד תורה כמו שצריך. כשהקדוש ברוך הוא מתואר פה כזקן אצל אמן, אמן רוצה להגיד משהו שהוא לגנות הקדוש ברוך הוא. אבל כמו כל מה שאמן אומר או עושה, מתוך הדברים שלו נוצרת וצומחת ישועה לעם ישראל. כל מה שאמן אמר או עשה ומתואר במדרש או במגילה, מתוך דבריו צמחה ישועה לעם ישראל. זה הנהפוך הוא. כן, דוגמה אחת בולטת, כולם מכירים, זה שאמן נתן את העצה ממוכן, הוא אמן, הוא נתן את העצה להרוג את ושתי. נכון? זו הייתה העצה שלו להרוג את ושתי. למה הוא רצה להרוג את ושתי? מה היה האינטרס שלו? הוא רצה להיות היחיד שלוחש על אוזן המלך. לא רצה שיהיה למלך מישהו יותר קרוב ממנו. אז הוא נתן עצה להרוג את ושתי. מה הייתה הבעיה בלהרוג את ושתי? הייתה בעיה, את בפרס הוציאו להורג רק אחרי משפט. מה עושה אמן? אמן מלמד את החשברוש, אומר לו, וזה מה שהחשברוש רוצה, הוא רוצה להמיד עליה משפט. מה הוא שואל שם? אומר ככה. אומר החשברוש ככה, ואומר המלך לחכמים יודע איתי, כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין, הוא שולח אל, ה, אל, ה, אל חכמי המשפט, אל ידי דת, דת ודין, כדת, מה לעשות במלכה ושתי? של הדת, מה הדין? תראינו, מה, בעולם המשפט, מה היו עושים לה? כן, צריך להמיד על הדין, אי אפשר להרוג בלי דין. מה מלמד אותו אמן? שיש חוק עוקף, עוקף בית המשפט, שמדובר במורד במלכות, לא על המלך לבדו, אבטה ושתי המלכה, כן? שלא יצא דבר המלך לבזות על כל אנשים, לבזות, כי יצא דבר המלכה על כל אנשים, לבזות בעליהן ביניהם, ואומרם המלך השברוש אמר להביא, והיא לא באה, כן? מדובר במורדת. כשמדובר במורד במלכות, אפשר להרוג אותו בלי משפט. עכשיו, על פניו, המציאות שנוצרה זה שהמן יתקרב עוד יותר למלך החשברוש. כמו שמיד אנחנו רואים אחר הדברים האלה וכו', אז מה השלב הבא? אחר הדברים האלה גידל המלך החשברוש את המן. המן יתקרב, נסע גדול. לכאורה מה זה? שרה גדולה על המשרד. אבל באמת, שורש הישוע. למה? כי כשהמן נתפס נופל על המיטה, הוא מיד הפך להיות מורד במלכות. מי שמנסה לבוא על אשת המלך, הוא מורד במלכות. מה זה אפשר למלך החשברוש מיד לעשות? להופיע אותו להורג. לקלוט אותו. מיד. בלי משפט. ככה אמן עשה בכל מה שהוא עשה. כל מה שהוא אמר הוא עשה, אפשר להראות את זה בצורה שיטתית במגילה, שאמן יצמיח את הישוע. גם מה שהוא אומר, אמן אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. לא תחשבו שזה דיבור תמים. מה יש לו לפחד מעם מפוזר? למה עם מפוזר זה לא טוב? הבעיה היא עם עם מלוכד. עם מלוכד יכול לעורר מרד, עם מלוכד יכול לצאת למלחמה, עם מלוכד יכול לעשות חרם, שביטות, אבל עם מפוזר ומפורד? איזה בעיה יש בזה? אלא שהמן רומז פה, ופה עכשיו מתחברים כמה עולמות, כן? גם עניינים פנימיים וגם עניינים שהם על פני הדברים. אבל צריך לראות את זה ככה. כשהמן אומר פה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, הוא אומר האריזה בפרי עץ חיים וגם שאר הכוונות, הוא אומר, מה זה ישנו? ישן וב. אלוהים ישן. וב זה וב בשם הוויה, היא רומזת לזרנטים, היא רומזת להשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. והוא אומר, אין השגחה פרטית, הוא אומר החשברוש. תרגע, אין השגחה פרטית, אלוהים ישן. המשמעות של אלוהים ישן, אלוהים זקן, מצד המן, כוונתו מה לומר, אין השגחה פרטית. תראה רגוע, זה לא היה, זה היה, היה, באמת, יצא את פרו, יצא את בלעם, יצא את המלאק, את האגג, הוא יצא את כולם, הוא יצא. חשברוש ברוך הוא, זה נכון, זה כשהוא היה צעיר. עכשיו הוא זקן, הולך לישון, אין השגחה פרטית. הוא מעלים את עיניו מעם ישראל. אז עכשיו זו ההזדמנות שלנו. ולכן הוא אומר, תהיו מזומנים לאותו היום להשמיד, להרוג את כל היהודים שביניכם מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ולא תשאירו מהם שריד ופליט. ומה זה מפוזר ומפורד? יש בעולם הדין, אם אנחנו לוקחים את המילה מפוזר ומוציאים ממנה פי ובב, שזה פי ובב זה 86 בגימטריה, זה כנגד שם גימטריה של שם אלוקים. שם אלוקים בגימטריה 86, זה שם של דין. אם אנחנו מוציאים את הפי והבב ממפוזר, מה נשאר? מוזר. מוזר. ישנו עם מוזר. עם שונה. צריך להבין במה. מה אם אנחנו מוציאים את הפי והבב ממפורד? מורד. זה מה שהוא אומר נהדר. הוא אומר, יש עם מורד ומוזר שאין לו השגחה פרטית. מה אנחנו צריכים את זה? זה הזדמנות, הזדמנות חיינו. הם גם מורדים, יש להם דין של מורדים, והם גם משונים. הוא אומר את זה במפורש בהמשך הדברים, שהם משונים, שונים. שונים מכל העמים. יש לו תירוצים מצוינים. הוא אומר, את החגים שלנו, בחגים שלנו הם אבלים. יש להם חגים בלי סוף. כל שבוע, שבת. אני מדבר שעשינו, זה כתוב במדרש, אני לא מציא את זה. הוא אומר לו ככה, כל שבוע שבת. כל 30 יום ראש חודש. יש להם פסח, יש להם חול המועד 7 ימים. חגיגות, יש להם סוכות, עוד פעם חול המועד 7 ימים. יש להם ראש השנה, יש להם יום הכיפורים, יש להם כל הזמן חגים. הם לא עובדים, הם חוגגים, כל הזמן חיים בחגיגה. זה בסוף מה הוא עושה? הוא עושה לנו עוד חג. זה באמת ככה, הוא בסוף עושה חג. את החג הכי טוב הוא עושה. החג הוא עושה. אבל כשהוא אומר מפוזר ומפורד, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, הוא מדבר על מורדים. הוא מדבר על מורדים. הוא מדבר על אנשים שהם לא מועילים לחברה. זה המן. המן הוא חכם להרע. אין חכם ממנו להרע. לעשות רע, אין חכם ממנו. הוא יודע לגעת בנקודה. הוא יודע לעשות את הדברים. אבל כנגד המפוזר ומפורד, שהוא אמר למלך חשברוש, מה יצא שמהגזרה של המן בסופו של דבר קרה? תחדו, לך כנוס את כל היהודים. היה כינוס הכי גדול שהיה אי פעם בהיסטוריה של עם ישראל, חוץ ממעמד הר סיני, של אחדות יהודית. לך כנוס. שימו לב מה זה כנוס. כנוס, המילה כנוס. במילה כנוס יש חף ובב, שזה שם הוויה, שם של רחמים. ומה נשאר חוץ מחף ובב? נס. הוויה, הוויה זה זרנפין. שם הוויה הוא כנגד זרנפין. הוויה מחולל נס. ואין השגחה פרטית יותר גדולה מזה. כשהוויה עושה נס, שקודש הבריך עושה נס, זה השגחה פרטית, זה הוא נוגע בבן אדם. עושה לבן אדם נס. עכשיו בן אדם עשה לו הקדוש ברוך הוא נס, וכאילו שקדוש ברוך הוא נגע בו. נשיקה מהקדוש ברוך הוא. אין קרבה יותר גדולה מזה. מנס. זה פנים בפנים לגמרי לגמרי לגמרי. מי הביא אותו? מי התקרב אותנו? אמן. לכן הוא נקרא צורר היהודים. אנחנו חושבים שצורר זה מלשון... לא יודע, צרות. לא, צורר זה לעשות צרור. צורר זה לצרור, לעשות צרור. יודעים מה זה צרור? אתה לוקח מספחת, שם בפנים מטבעות, צררת את הכל יחד. אחדת את זה. לא הפוך. זה לא עשה נזק, זה עשה קירוב. זה לא עשה פירוד, זה עשה קירוב. אמן צורר היהודי. איש צר ואויב אמן הרע הזה. צר מלשון צורר. הוא זה שעושה אותנו צרור, הוא זה שמגלה את האחדות שבינינו. דווקא אמן, מאיזה נקודת מוצא הוא בא? מפוזר ומפורד. למה הוא גורם? לאחדות. מה האחדות הזו גורמת? לנס. אי אפשר היה להגיע אחרת לזה. וזה לא נגמר בזה. כשאנחנו רק סיים את הנושא של האיגרת, האיגרת הזו, אם אנחנו אומרים שהיא אישית, ואם אנחנו אומרים שהיא רומזת לחיים של כל אחד ואחת, היום, אני צריך להבין איך זה יכול להיות רלוונטי שאותה איגרת אני קורא שנה אחרי שנה. אני בינתיים החיים שלי השתנו. אני לא אותו אחד של לפני שנה. וגם העולם השתנה. אז איך זה יכול להתאים אותה איגרת כל הזמן? חז"ל לימדו אותנו שזה בדיוק רמוז במילה איגרת. איגרת זה א', התף, נכון? א' בראש המילה, תף בסוף המילה. א' התף אותיות השפה העברית, שהן מוארות בגימל ראשונות. גר, זה גימל ראשונות, זה כשהן באות מחוכמה בינה ודעת, או מקטר חוכמה בינה. מה הכוונה? מילות המגילה מורכבות מאותיות. האותיות האלה הן בהרכב מסוים, כמו שהתורה היא בהרכב מסוים של אותיות, הרכב של מילים, נכון? אבל הזוהר הקדוש מלמד אותנו על התורה, וחז"ל אומרים שמגילת אסתר כנגד כל התורה כולה. כל הספרים בטלים, לעתיד לבוא, כל הספרים בטלים, חוץ מחמישה חומשי תורה במגילת אסתר. הזוהר הקדוש אומר שכל המגילה, כל התורה, מהבית של בראשית ברא ועד לעיני כל ישראל, הלמד של ישראל, סוף התורה, זה הכל מילה אחת. כך אומר הזוהר הקדוש. מילה אחת. אין לעשות פסיקים, אין לחלק למילים, אין, זה לא בראשית ברא, זה הכל מילה אחת. מה הכוונה? הכוונה זה שאותיות התורה, גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. האותיות יש להם קיום בפני עצמם, גם כשהם לא על הגביל, הן קיימות. גם כשהן לא כתובות, הן קיימות. בכתב אתה רק ממשיך אותם פה, יוצר להם קביעות, אבל האותיות פורחות באוויר. האותיות פורחות באוויר בלי סדר מסוים. כשאנחנו קוראים את המגילה, כמו שאנחנו קוראים את התורה, אנחנו מפריחים לאוויר אותיות. האותיות עומדות בשמיים בלי סדר מסוים. כשאנחנו קוראים את המגילה, מתגלית הערה שמסדרת לנו את האותיות בצירופים הצירופים שיוצרים את המילים של מה שחסר לנו, של הישועה שצריכה לתמוך לנו. בין אם אדם מבין את זה ובין אם לא, הוא רק צריך להכין את הכלים לזה. זה כמו חלום. נכון, פעם דיברנו על חלום. למה אדם צריך ללכת אם אדם חלם חלום, אז להלכה הוא צריך ללכת למישהו שיפתור לו את זה, ולהלכה כדאי לו שילך לבן אדם טוב, שאוהב אותו, שפותר לו לטוב. נכון? אז יש שאלה, חז"ל שואלים. מה זאת אומרת? בן אדם חלם חלום, לחלום יש פתרון. וזה משנה אם אני אלך אליו או אליו, ואני אקבל פתרונות שונים, או לחלום יש משמעות ויש לו פתרון, או לא. אבל איך יכול להיות שהפתרון יסתנה מאדם לאדם? חז"ל מסבירים שזה בדיוק אותו עניין. כשאדם חולם חלום, יחד עם החלום הוא חולם את הפתרון. באותיות. רק האותיות לא מסודרות לפי סדר, הן פורחות באוויר, ואי סדר. פותר החלום מסדר את האותיות ואת הפתרון. לכן אם הוא יסדר את האותיות במילים של זה שלא לא חושב טוב, לא אוהב אותו, הוא יסדר לו במילים לא טובות, וזה יהיה הפתרון. ואם הוא ילך למישהו שאוהב אותו, והוא יסדר לו את זה בצורה של פתרון טוב, זה יהיה הפתרון. אותו דבר זה במגילה. האיגרת האישית שאנחנו מקבלים, מקפלת באותיות פורחות באוויר את הפתרון לכל בעיות החיים שלנו, בלי יוצא מן הכלל. כל אחד ואחד את מה שהוא צריך לאותו זמן. מה שהיה בשנה שעברה היה בשנה שעברה, עכשיו עושים פרישמש, הכל האותיות פורחות עוד פעם באוויר מחדש, ויש הזדמנות לקבל פתרון חדש. איגרת חדשה, שטף חדש, מבורא עולם. והאיגרת הזו היא הפתרון, היא ההערה של החיים שלנו, היא הספר. היא המגילה, היא מלשון גילוי. מה יתגלה באותו רגע? זה בדיוק ההערה שדיברנו עליה קודם, שדיבר עליה אריזל, זה נקרא הערת יסוד האבא. זה ההערה שמתגלית. ההערה של בורא עולם בחיים שלנו, בהשגחה פרטית, בנגיעה אישית. זה ההיגרת. לכן זה לא רק משמעותי, אלא זה גם עכשיו מובן איך אפשר לקרוא את אותו טקסט. גם אגב זה מסביר את התורה, נכון? גם בתורה אנחנו רואים את זה, בתורה רואים את זה בחוש. בתורה רואים את זה בחוש, כי זה ספר יותר, פשוט מסה יותר גדולה של אותיות ומילים. אז אתה רואה שכל שנה יש לך הבנה חדשה בפרשה. אתה אומר, וואו, איך לא ראיתי את זה שנה שעברה? איך לא ראיתי את זה לפני כן? כל שנה יש לזה הבנה חדשה. ואדם יכול לחדש חידושים בתורה בלי סוף. אין סוף לזה. תראו כמה גאונים היו בעם ישראל. באמת גאונים ברמות שאין דברים כאלה. גאוני עולם. וכל אחד יש לו את הפירוש שלו ואת הדרך שלו בתורה ומחדש חידושים בתורה. אבל כל פרשה יש לו, ולפעמים מדי שנה יש לו חידושים אחרים. תראו את השפת אמת. כל שנה מביא על אותו פרשה, לפעמים על אותם מילים. פירוש אחר. חידוש. וכן זו הדרך. וגם כל אחד ואחד מאיתנו, שאם נתעמק מספיק בפרשה, נחדש חידושים. בלי הרבה חוכמות. זה פשוט קורה. רק להבין את את הנקודה גם אחשוורוש והמן שלחו איגרות. יש במגילה גם מידה כנגד מידה. אבל גם המלך והמן, נכון, שלחו איגרות. הם שלחו איגרות להרוג, להשמיד ולאבד. הנה. העברות אצלהם היו ככה. הם יקראו כתב וספרים, והספרים, הם ישלו הספרים ביד הרצים על כל מדיונות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. גם הם שלחו. וגם אנחנו קיבלנו בסוף איגרת. אנחנו מקבלים איגרות. כל הזמן מקבלים איגרות. לפעמים מקבלים אותם, הם נראים שזה מאמן, ובאמת זה מהקדוש ברוך הוא. ככתוב, כי עת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. הצרה עצמה היא הישועה. הצרה היא הישועה. לא שהצרה תגרום לישועה, הצרה היא הישועה. לכן ממנה אותיות מאמן. ממנה יבשע, ממנה אותיות מאמן. אבל מה אנחנו יודעים? יש שלהבין את המן, רק שתבינו כמה הוא היה חכם להרע. כתוב, המדרש אומר כך, אומר המדרש, המדרש אומר כך, וכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המן עבודתו מגיע, אבל גדול ליהודים. אבל גדול ליהודים. נכון? זה דבר מזעזע. ג'נוסייד. הפתרון הסופי. כל המילים שאנחנו מכירים, כל השמדים הנוראים שהיו בעם ישראל מתגמדים. מתגמדות לעומת מה התכנון של המן. אבל גדול היהודי, שואל המדרש שאלה מתבקשת, וכי יש אבל גדול ויש אבל קטן? אבל זה אבל, מה זאת אומרת? אבל גדול היהודי, מה זה לשון המגילה? אבל גדול היהודי. אוקיי, אז בסדר, אז יכולים להיות תירוצים, עדיין לדעתי השאלה היא חזקה יותר מהתשובות שלכם, כי באמת אבל, אתה אומר אבל, האדם לא עולם, נפטר לו מישהו. אתה יכול לתאר אבל גדול ואבל קטן? יכול להגיד אבל.
אבל פרטי ואבל כללי.
אפשר להגיד גם אבל פרטי ואבל כללי. מרדכי ידע עברית, הוא יכול היה להגיד זה. לתאר במילים אחרות. הוא אומר אבל גדול, שואל המדרש מה זה אבל גדול ואבל קטן. אבל לפני זה, עוד בשביל להבין את השאלה הזאת, צריך להבין קודם את ההיגיון של המן. המן הוא, אין ספק שהוא היה שונא ישראל. אין ספק שהוא לא אהב את עם ישראל. זה אין ספק. והוא מבקש לנקוט בפתרון הסופי. בהשמדה, חס ושלום, להשמיד, להרוג ולאבד. כמו שכתוב, להשמיד, להרוג ולאבד. אין מילה, יש, לא יודע מה, עוד איזה מילה אפשר להגיד. חוץ מלהשמיד, להרוג ולאבד. כן? מנער ועד זקן, כן? דבר נורא. עכשיו תגידו לי, אם ככה, אם זו התוכנית, ואנחנו אומרים שאמרנו חכם להרע, מה ההיגיון שלו לפרסם שנה מראש את התוכנית שלו? זה חשאי. זה שקט. הנאצים יימח שמם וזכרם, שמרו על חשאיות. לא נתנו שהעולם ידע. הסתירו את הדברים. עשו הרבה מאוד מעשים שתכליתם, פרייזשטאט, מחנה לדוגמה, היה התכלית, כל התכלית שלה הייתה להטעות את העולם. לחשוב שזה מחנה עבודה. גם היהודים בעצמם, עד שנתיים, אולי יותר אפילו, לא ידעו לאן הם הולכים. היו שמועות מורפלות, אבל לא ידעו, אז גם אני לא גילו. ויש בזה הרבה היגיון, נכון? אם אתה מגלה, אתה רוצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כולם. אם אתה תגלה להם שנה מראש, יברכו להרים, למערות, למדבריות, לאלסקה, יברכו למקומות שאתה לא תגיע אליהם, למה לך להקשות על עצמך? תשאיר אותם רדומים ותבוא אליהם בפתע. אתה
להפוך אותם לגויים. יברכו מהיהדות.
או זה, אם כי חז"ל לא גורפים את זה. חז"ל גורפים על פורים שהגזרה הייתה על הגופים. בחנוכה חז"ל גורפים שהגזרה הייתה על הרוחניות. אבל בפורים הוא רצה להרוג ולהשמיד את היהודים פיזית, את הגוף. הוא שנא את הגוף היהודי. לכן התרופה שלו, העונש שלו, זה שסידר לנו חג שאנחנו אוכלים ושותים ויושבים בחבורה ודווקא. זה התרופה. כן, אז ברור שהוא...
אם הוא עשה כל כך הרבה טוב, אז למה לא... ממש הוא רצה לעשות את ההפוך. הוא גרם לנו לחג הזה.
אבל זה לא היה מדעתו, נכון? הוא לא התכוון לטוב.
יש פה נסתר.
זאת אומרת, הוא לא התכוון לטוב. זה לא היה מדעתו. לכן, תראו דבר יפה. לכן, אדם חייב איניש לבסומי בפוריה, עד לא ידע בן ברוך מרדכי לארור המן. כתוב באריזל, דרוש א', כתוב שצריך אדם להגיע עד נקודה שהוא אומר ברוך המן. אמרת צריך לברך אותו. אבל אצלו זה לא היה מדעתו, זה לא הייתה הכוונה שלו לטבעין עם ישראל, לכן כשאתה מברך אותו זה יהיה רק אחרי שאתה שיקור. לא מדעתך, למעלה מטעם מדעת. לא מדעת. הוא לא התכוון, לא הייתה לו דעת לטוב, לכן כשתגיד ברוך המן, נכון, בסוף הוא עשה לנו הרבה טוב. בסוף הוא גרם שיהיה לנו הרבה טוב. אבל הוא לא עשה את זה מדעתו, לכן כשאתה תגיד ברוך המן, זה לא יהיה מדעתך. רק, זה לא תכוון לדבר על זה, זה נושא מאוד מאוד, מאוד עמוק. כן, אריזה מביא שזה ניצוץ שאנחנו מאירים בשורש הרע, ובזמן שאנחנו מאירים, מכניסים את ההערה הזו של פורים אל הניצוץ הזה, אל שורש הקליפה, לנקודה פנימית שבקליפה אנחנו מפוצצים אותה. היא מקבלת כל כך הרבה אור, כמו עלוקה, שיונקת, יונקת, יונקת, יונקת דם, עד שהיא מתפוצצת. אז הקליפה מקבלת כל כך הרבה אור, שהיא מתפוצצת. זה נקרא רגל הקוף, שהערה, זה קוף זה האור של החודש. וגם מי שזוכר, אז ושתי לא הגיע למשתה לפי מן דאמר אחד במדרש, בגלל שהמלאך גבריאל סידר לזנב. סידר לזנב, אז היא לא באה. זה הכל רמזים, זה לא באמת עכשיו סמך לזנב. לא, אלא הכוונה ש... יורדת הערה שהיא יורדת אל מתחת לשורה, כמו האות קוף, שהיחידה חוץ מהסופיות שמורידה רגל אל מתחת לשורה. היא יורדת עד עמקי שאול, אומר האריזה. יורדת עד למטה. עכשיו, בקו הזה, כשאתה מזרים אור, זה נכנס גם אל מקום הקליפות, אל כל העיכובים שיש לנו בחיים, אל כל הדברים שגורמים לנו כל מיני עיכובים בלתי מוסברים, בזיווג, בפרנסה, בלידות, בכל מה שקשור להתקדמות שלנו בחיים, יש לנו עיכובים, לא יודעים מה זה, זה כל מיני קליפות, כל מיני חיסונים שאנחנו בוראים במהלך חיינו עקב התנהגות לא נאותה, לא נכונה, לא על פי הספר. מה קורה עכשיו? החברה החיסונים האלה, הקליפס האלה, הם יונקים מאיתנו, הם יונקים, כשהקדוש ברוך הוא ממשיך לנו שפע בחיי בני ומזוני, הם יונקים מהשפע הזה, הם חיים, זה דברים חיים, זה מודעויות חיות, יש להם יניקה, אז הם יונקים. כשהם יונקים מהשפע, השפע הזה נחסר מאיתנו. עכשיו, כיוון שהם נחשבים בנים שלנו, ילדים, תולדות שלנו, כי אנחנו בראנו אותם בהתנהגות שלנו, אז יש לנו מחויבות אליהם. מה אתה עושה בשביל לנקות אותם לחיים? אתה מזרים כל כך הרבה הערה, והם יונקים, 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 עד שהם מתפוצצים. זה רק בפורים. רק בפורים אפשר להגיע לזה. דווקא מתוך אכילה, דווקא מתוך שתייה, אלא צריך לייצר את הכלים לעשות את זה. מה הכלים? הכלים זה משלוח מנות, מתנות לאביונים. לפני זה כמובן מקרא מגילה. מקרא מגילה אנחנו קוראים פעמיים, בלילה, אחרי סוף התענית, אחרי ערבית, וביום, בבוקר, בתוך תפילת שחרית. זה מקרא מגילה. אדם הולך לשמוע פעמיים מקריאת מגילה, איש אישה יעשו ידי חובה, סדרו את האיגרת האישית לכל החיים, סדרו האותיות כמו שצריך, עכשיו יש את הפתרונות, רואים את הפתרון, הבנתם את הפתרון, לא הבנתם את הפתרון, הפתרון קיים, אין מה לדאוג, תקדמו, אפשר להתקדם. לאן מתקדמים? עכשיו עושים מתנות לאביונים, קודם כל דואגים שלאביונים אנחנו היום קיימים מתנות לרגעים, אפשר קיים את זה גם בתפשיל, זה לא משלח מנות, אבל אנחנו קיימים היום, רוב העולם קיימים מתנות לאביונים בכסף. נותנים לעני ולעוד עני, יצאת איזה חובת אביונים, שני עניים, שירים, אגונים, נתת להם כסף, זה מתנות לאביונים. שלוח מנות, איש לרעו, שני תבשילים, או מאכל ומשקה, שולחים בדווקא על ידי שליח אם אפשר, אם לא בא להימנה את אשתו, אשתות מלא בעלה, אני אקרא שזה יהיה, הולכים לחברים, לאהובים, לשכנים, למי שזה לא יהיה, ונותנים לנו שלוח מנות. מה אנחנו יוצרים בזה? אהבה, אחווה, קירוב. לאף אחד לא חסר כלום, גם אני עכשיו מקבל מתנות, מקבל, אוהבים אותו, הוא לא יודע אפילו ממי, אבל הוא יודע שאוהבים אותו. אדם יודע, אוהבים אותי. הנה, סיום, קיבלתי משלוחי מנות, קיבלתי מתנות, איזה יופי. אחרי זה, סיימת עם זה, קראנו בבוקר מקרא מגילה. עשינו משלוח מתנות לאביונים, עשינו משלוח מנות, עכשיו שב לסעודה. סעודה על פי היסוד. רצוי לשבת לסעודה לפני זמן מנחה. תסיימנו בשעות הבוקר, יושב בסעודה. סעודה היא סעודה בחבורה. גם לא יושבים בעצמו. עכשיו סידר לעצמו שולחן, שם לו גורמה. זה לא נקרא סעודה. אפילו אם הוא אוכל אבז פתום. זה לא נקרא סעודה פורים. סעודה פורים תסר בחבורה. מרעים, מרעים חברים, יושבים חברים. הוא מוזג לך, אתה מוזג לו, הוא מברך אותך, אתה מברך אותו. אכילה ושתייה. עכשיו יש בזה סודות איומים. באמת, במקרה היום יצא לי קצת לשבת לזה, אכילה ושתייה של פורים, סודות עליונים. עליונים.
איומים או
עליונים? איומים מבחינת היותם עליונים. זה הכוונה, כמו שאומרים נורא, זה לא הכוונה לנורא. עליונים ביותר. אבל לא יודעים, כן יודעים מה זה משנה, אתה אמרו לך תאכל ותשתה, תאכל ותשתה, תהנה.
מותר לעשות להם משהו?
לא כדאי. זה לא אסור, אבל לא כדאי.
לעבוד שיקור.
לא כדאי, זה יום שלא כדאי לעבוד.
אני אשלח לנו מפחסם את ההשמדה.
אז למה הוא, כן. כן. אז... נחזור רגע אחד לשאלה. השאלה הייתה, למה אמן לא ממשיך את החוכמה שלו ולא אומר ולא מפרסם את עניין ההשמדה? אז באמת אפשר להבין את זה ממה שאמן יודע היטב. הוא מכיר את המציאות הפוליטית, הוא יודע שהמלך חשבורש מולך מאוד הוא עד כוש, שזה כל העולם, וממילא ליהודים אין לא לאן לברוח, כי החשבורש הולך בכל העולם, ולא ללכת אליו, כי האום זה החשבורש. אין מדינה. הגרמנים לא פרסמו כי הם פחדו שארצות הברית תצטרף למלחמה. יהודים יעשו לובי בארצות הברית, במדינות חופשיות, וימורידו את כל העולם נגדם. במציאות של החשבורש, הבעיה הזו לא הייתה. החשבורוש הוא האום, החשבורוש הוא ארצות הברית, החשבורוש הוא רוסיה, החשבורוש הוא כולם. מולך מאוד לא תפוש. לאן יברחו? לאלסקה גם שם החשבורוש. לאן? לאן שהם לא הולכים? החשבורוש שם. מולך מאוד לא תפוש. לכן גם המגילה לדעתי פותחת בזה. בעניין הזה שהוא מולך בכל העולם כולו. שהזדמנות היסטורית מבחינת אמן, והוא מציין אותה בפני החשבורוש. זו הזדמנות שאתה שולט היום בכל העולם, אין להם לאן ללכת, אין להם לאן לברוח. ותקשיבו למדרש. אומר המדרש, וכי יש אבל גדול ויש אבל קטן, אלא בנוג שבעולם, כל האבלים אבלן מתמעט והולך עד לשבעת הימים. תוקפו יום ראשון, וכל שהוא הולך הוא תשש, עד שהוא 12 חודש. אבל זה, באמן, כל מה שהוא הולך מתגבר, שכל יום שהוא הולך ויוצא, היו אומרים כבר יעשה יום אחד לחיינו. מה אומר המדרש? אומר המדרש דבר גאוני. אומר, תבינו מה זה אבל גדול ואבל קטן. אם אדם לא עלינו ולא עליכם נמצא באבל, אז כל יום שהוא מתרחק מיום הפטירה של הקרוב שלו, האבל מתמעט. פוחד עד שנגמרת שנה להשתתח מן הלב. טוב, ברור שאין הכוונה שבאמת משתתח מהלב, אבל הכוונה שזה הכאב התעמם, הוא נחלש, התרחקת מיום האבל, האבל הולך מאבל גדול נעשה קטן, הוא מתעמם, מתמעט. אצל היהודים, מה קרה ברגע שאמן פרסם? הרשע הזה? לא. האבל גדל. כל יום, מרגע הגזרה, ככל שהתקרבו ליום השמד, האבל גדל, זאת הספירה לאחור. עוד יום יצא מחיינו. מה הוא הרוויח? היהודים סובלים. היהודים עכשיו סובלים. זאת אומרת, הוא לא רצה רק שתהיה גזרה, ביום אחד יתנפלו עליהם ויהרגו אותם. אלא היה לו עניין לענות את עם ישראל. שכל יום, הם יגידו, וואי, עוד יום עבר, ועוד שום דבר לא קרה. אבל גם בזה יש ישועה גדולה לעם ישראל. למה ישועה גדולה?
האיחוד.
תחשבו עכשיו על בן אדם. תחשבו, ברמה לאומית וברמה אישית.
התבוננות.
שיש לו יום הדין בעוד שנה, אומרים לו אדוני, בעוד שנה, אתה יכול לחיות את החיים שלך רגיל עכשיו רגיל, אין שום הגבלות, במגילה אין שום הגבלות על החיים של היהודים עד יום הפקודה. אבל ביום הפקודה סיימת. חס ושלום, שתקעו לכם תחיו עד 1500. אבל תארו לכם שאומרים לכם, רבותיי, היום בעוד שנה, אתם מוסרים משמחים לבורא. יש לכם שנה לחיות את החיים שלכם. אם הוא רואה את זה לגוי, אז מה הגוי יודע לעשות? מהר הוא הולך מבזבז כל מה שיש לו, במאכלות, במשתאות, בשטויות, באבלים, ולעשות שגיאות. אבל כשאומרים את זה ליהודי, יש לך שנה לחיות. מה הוא עושה מיום?
מתפלל.
מתפלל, קורא תהילים, עושה צדקות, מחפר על כל האבונות שלו, חוזר בתשובה, לא מבזבז דקה, לא בלימוד התורה. יש לו רק עוד שנה, כל יום שהוא עובר, היום חיפשתי, יכולתי יותר, מחר אני אעשה יותר, כי אין לי הרבה זמן לחיות. יצר הרע, התרגיל שלו, התכונה שלו, כדי לגרום לאדם לחתור, זה במה שהוא יודע להשכיח מהאדם את יום המיטה. אומרת המשנה, שחור יום המיטה ואין אתה בא לידי עבירה. אם אדם יודע, לא יצויר שאדם חי בידיעה, אבל לא בידיעה חיצונית, כולנו יודעים, אבל בידיעה פנימית, שהוא חי, חווה את הידיעה, שיש לו זמן קצוב. אם יש נותן לו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, בוא נגיד 100 שנה, אפילו 100 שנה. אם אדם חי בידיעה הזו, הוא לא מבזבז דקה מיותרת בחיים של השקיעות. הוא לא רב עם אשתו, הוא לא רב עם ההוא על החנייה. חבל על הזמן, זה פשוט שגיאה. פשוט שגיאה זה לאבד זמן. הוא גם לא הולך לעבוד כמו משוגע. הוא הולך לעשות רק מה שנכון לעולם שאחרי. לחיים האמיתיים, לנצח. מה עושה יצר הרע? יצר הרע משכיח את יום המיטה. יצר הרע, התכונה שלו, הנשק שלו, זה שהוא אומר לאדם, שותל באדם ידיעה, ואת הידיעה זה יותר קל לאדם לחיות, כי היא יותר אופטימית לכאורה. כשאתה תחיה לעולם, אין לך מה לדעות. איך לעשות תבנה בתים ב-5,000 שנה, שיעמדו אחריך, ואו, מה הוא אומר? אתה תהנה, לך תעשה. שטויות ואבנים, יש זמן לחזור בתשובה, לא עכשיו, כן? נגיע לגיל 70 לחזור בתשובה. עכשיו בינתיים אנחנו מצוירים וזה עוד אפשר לעשות שגיאות. זה יצרה. העצה של אמן הייתה לענות את עם ישראל. העצה של אמן הייתה שעם ישראל יסבול. אבל מה היא גרמה בפועל לעם ישראל? לחזור בתשובה שלמה. שנים טענתי, סייעתא דשמיא, אני גם חושב שזה נכון מאוד, שהנס שהראה לעם ישראל זה שכשמרדכי היהודי, אסתר אומרת לו, לך תפוס את כל היהודים, קם הרב הראשי לישראל, מרדכי היהודי, והוא אומר, כל עם ישראל בואו תשומו 3 ימים. תראו לעצמכם עכשיו, קם הרב הראשי, השם ישמרו ויחיהו, אומר עם ישראל, כל עם ישראל שם עכשיו שלושה ימים ושלושה לילות. צריך לבטל את הגזרה של איראן ודאש וזה, צריך לבטל את הגזרה, שלושה ימים ושלושה לילות כולם שמים. כמה היו שמים לעם ישראל? לא רוצה לקטרג על עם ישראל. אבל לא כולם. והנס של המגילה זה שמרדכי אומר, כולם שמים וכולם צמים. בשנים לא הבנתי איך זה יכול להיות. אני חושב שיבורים, זה כל אחד הוא דעתן, כל אחד יש לו את הכיוון שלו, היה קם רב אחר, היה אומר למרדכי, מרדכי לא בחלל האוויר, היו שם עוד רבנים. דניאל חי בתקופתו. אתה, הוא דניאל. היו עוד רבנים, אז הרב הזה, הרב פעם, הרב שיינברגר, השם ישמרו וחיהו, הוא רצה לעשות איזה מין דבר כזה, איזה צום כזה, כללי. אני יודע, שמו כמה אלפים, לא יותר. וזה אחרי פרסום ואחרי. יקום רב אחר, יגיד למה ביום הזה דווקא עשו? למה עכשיו שלושה? אני מתעשה ביום אחר. ממילא שמים... בדיוק, למה? לא, יש ביום הזה סגולה מיוחדת. אומרים משהו אחר. כל עם ישראל שם. שנים תמתי איך זה יכול להיות. איך עם שלם קם ויוצא לקריאה של הרב הראשי. מרדכי היה הרב הראשי, מרדכי היה מקובל אסור, אני פעם הראיתי לכם את זה, שהוא עלה לארץ ישראל יחד עם דניאל והורידו את תורת הקבלה. כל תורת הקבלה, ולכן המגילה היא מלאה בשמות קודש מעין בית שמות, משם בן בן בית, שם הוויה בסופי תיבות, בראשי תיבות, הראיתי לכם את זה פעם. בעשרות, לא באחד שניים, אנחנו אומרים שם השם לא מופיע במגילה, ושם השם מופיע במגילה רק לא בגילוי, בעלם, בעשרות מקומות, עשרות. 14 פעם הוויה, 4 פעמים שם אהבה, 4 פעמים שם מקיה, 7 פעמים שם ו-ה-ו-ה מעין בית שמות וכן 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 וכן, זה דרך עשרות שמות. הכל נמצא שם. שנים לא הבנתי איך. עד שפתאום ראיתי את המדרש הזה באחד הלילות, ראיתי את המדרש הזה אור עיניים. הוא החזיר אותם בתשובה. הם כולם הפכו להיות יהודים מאמינים, הם ידעו שיש יום הדין. די-די, יש יום הדין, מגיע יום הדין ממתים. אז אם יש לנו רק שנה לחיות, ככל שיתקרב הזמן, עוד יתקצר, תראו לכם מה קרה אחרי חצי שנה. נשארה רק חצי שנה לחיות. לא מאבדים זמן, אוהבים אחד לשני, עוזרים אחד לשני, לומדים תורה, מתפללים, קוראים תהילים, מתקרבים להשם. עוד חודשיים לחיות, מה אתה עושה עכשיו? על מה אתה מבזבז את הזמן? מתוך רתחה חזרו בתשובה. אז כשהוא אומר להם עכשיו שלושה ימים צריך לצום, זה מובן מאליו שהם שלושה ימים לצום. מי גרם את זה? אמן. אמן. זה יסוד במגילה. זה יסוד. תסתכלו כל דבר שאמן עשה, או זרש או ושתי. ושתי שלא תחשבו שזה... הדמות הזו ושתי היא כאילו פסיבית, אבל עצם הנוכחות שלה במגילה זה יסודות. ושתי, מה תפקיד שלה במגילה? תקשיבו, גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות. היה חשבו, ראש עשה משתה, וגם ושתי המלכה עשתה משתה. ומה המלך מבקש? להביא את ושתי המלכה. ותמיין המלכה ושתי, היא מסרבת לבוא. הוא רוצה אותה תבוא ירומה, רק עם הכתר על הראש, היא מסרבת. היא מסרבת. מה הוא רוצה? הורג אותה. נגמר התפקיד של ושתי. כמה שורות במגילה, נגמר התפקיד של ושתי. עכשיו בשביל להבין מה זה ושתי. קודם כל, מה זה השם הזה ושתי? ושתי. אני מבין שכל שם במגילה, הוא נרמז, הדסה על שם שהיא כהדס, יש לה ריח טוב. מרדכי, מרדכי, נכון? המורדרור, עוד פעם בסוג של בוסם, מזיון הריח, יש איזה דרשות שלמות על שמות האלה. חש וראש, יש כמה שאלות, חש בראשו, כן? כל מיני, ראש וזה, כן? יש אח וראש. יש כמה דרשות על השם שלו, גם ושתי. אז צריך להכיר את הדרשות. ושתי זה אותיות יתוש. נכון? אותיות יחוד שלושתי. וגם אותיות ישות, כמו שאנחנו יודעים שטיטוס, שטיטוס, טיטוס הייתה לו את ה... היה לו אגו הכי גדול בעולם. טיטוס חשב שהוא הישות הכי נחשבת בעולם. מה נכנס לו למוח והרג אותו? יתוש. יתוש, בדווקא. כי יתוש, יתוש זה נראה חיה, זה נראה רמז כזה מעופף. חסר חשיבות, חסר משמעות, לא יכול לפעול שום דבר בעולם. ההפך של הדבר הזה זה ישות, שהוא מרגיש שהוא כאן וישנו והכי חזק, זה אגו, האגו. איך אתה מבטל אותם? כשאתה שטוי, שתי יין, שטוי, אותיות יתוש, שטוי, אותיות יתוש, אותיות ישות, אותיות ושתי, אותם אותיות. מה ושתי רומזת? היא רומזת בדיוק ליתוש הזה. עכשיו, בסוד יתוש הוא רומז לפגם היסוד. לא עכשיו הזמן והמקום להסביר את זה, אבל זה רומז לפגם היסוד. לפגם ביסוד. אתם מבינים מה אני מתכוון, כן? לפגם היסוד. מה היא רצתה? מה היא הייתה עושה עם עם ישראל? היא, במשתה שלה, עשתה אותו, הייתה מביאה בנות ישראל, מפשיטה אותם, נצאת להם לעבוד בתור מלצרים. איזה בנות ישראל צנועות, רגילות דלת. זה בשבת, נכון. זה בשבת. בנות ישראל צנועות. הם סתם להפשיט אותם, ערומות וכו'. מה היה העונה שלה? שאיך הוא רוצה להביא אותה לפניו ולראש ארומה? נמדה כנגד מידה. שום דבר במגילה הוא לא סתם. כלום, אין דבר אחד. יש עוד הרבה מאוד דברים בזה. ושתי זה, ושתי בגימטריה זה 716. פשוט הרשמון אחר כך תראו. 716. זה פעמיים נחש. פעמיים נחש, בדיוק, 358 ונחש, היא פעמיים נחש. וזה לא סתם שחזל אומרים את זה. ומה אומרים לאדם שמפתח ישות? שותה, יתוש כדמך. אם אדם מפתח ישות, יתוש כדמך. מה אתה מתרברב? מה אתה חושב את עצמך? יתוש כדם. וכן על זה עוד איך אפשר להראות את בקטנה בתרש. מה היה שם? למה דווקא, למה שמו את בקטן בתרש? ישמור מה? כתוב במרדכי יושב בשער המלך, נכון? אלה בקטנה בתרש היו שני רשעים גמורים. גמורים, לא פחות מאמן הרשע. מה היה התכנון שלהם? אנחנו מסיימים. מה היה התכנון שלהם? הם ראו שמרדכי ישיבו את מרדכי בשער המלך. המלך חשבורש ישיב את מרדכי בשער המלך. עד אז היה יושב אמן בשער המלך. ישיב, את אמן גידלו, ואז מרדכי ישב בשער המלך, במקומו. אז בקטנה בתרש אמרו ככה, עכשיו זה הזדמנות שלנו, נרעיל את המלך חשבורש, ואז תצא עלילה ליהודים. שיגידו, הנה, מי הרגע שמרדכי יושב בשער המלך? יש בעיה, הוראה למלך חשבורו, זה סימן שהיהודים אשמים. מרדכי אשם. רוצה הקדוש ברוך הוא, ומרדכי מכיר את השפה התרסית. זה לא היה פרסית, אלא שפה שנקראת תרסית. איך מרדכי יודע? זה מרדכי עם הסנהדרין. 70 שפות. וזה את כל הלשונות. שמע בתרסית שלהם, שמע את הדבר הזה. עכשיו יש לו ברירה. זה לא ברירה פשוטה. יש לו טיטור. הוא יודע שהמלך חשבור שרשע. מרדכי ידע את כל אשר נעשה. ידע זה ידיעה, יש לו ידיעה של הכל. לגדול ישראל יש את הידיעה על הכל. לפני, לפנים, עבר, הווה, עתיד, הכל הוא יודע. המקובל עצום, ידע. אז הוא ידע שהחשבור הזה רשע גמור. הוא ידע שהחשבור והמן זוממים. יש לו ברירה, שם בשקט, אלה מרעילים את המלך, כולם צריכים, ווי ווי. קצת שני מה? קצת שני זה יכולה להיות עלילה על עם ישראל. זה לא רוצה השם שזה יהיה ככה. אם השם רוצה להצמיח ישועה לעם ישראל, לא ככה. הסמיר אותה. אני לא שמעתי סתם את התרסית הזו. אני יכול גם לא לשמוע. אם השם זימן לי לשמוע, זה לא בשביל שנתעלם מזה. אם השם מזמן לנו אירוע, זה לא בשביל שנתעלם ממנו, זה בשביל שנחלם ממנו. אז הוא לא מגלה למלך. מאיפה הישועה של עם ישראל? בלילה ההוא נגידה שנת המלך, והצווה להביא לפניו את ספר זכרונו. וימצא, כתוב. פסיד. עכשיו מגיע פרסים, חלוקת הפרסים. זה לא באותו זמן. סיפור המגילה זה כמעט 10 שנים. משנת 3 למלכות, שנת 13, זה כמעט, זה 10 שנים אולי קצת. כשאנחנו קוראים זה, זה נראה עניין של חודש. מה יש? היה מסיבה, היו עוד מסיבה, עוד זה, נגמר. אתם יודעים, נצחו, בוא נשוב לאכול. זה לא המקרה. בפועל תחשבו שבתוך 10 שנים קוראים כל מיני אירועים, שנותנים לדוגמה יסוד ליהודים לחשוב, כל העמים לא ידעו שאסתר יהודיה. מי כן ידע שאסתר יהודיה? חוץ מרדכי? כל עם ישראל. אף אחד לא גילה. סוף שפון. לימוד זכות על עם ישראל, שאין ביניהם דליטורים, אין מלשינים. עם ישראל לא יש שם מלשינים. אף אחד לא גילה מזה אסתר. אבל הם ידעו שאסתר בבית המלך, נכון? כולם יודעים שמוניקה לוינסקי יהודיה, שנמצאת אצל קלינטון. מה יש לדאוג? יש צרה נוראה, עכשיו הדברים הולכים להיות באמת תקנים. אסתר ניגשת אליו, עושה לו פוסי מוסי, ופותר את הבעיה. אז מה יש לדאוג? אלא מה שהקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים ככה, שבריאל פוליטיק, למרות שכל אירוע נראה בפני עצמו, כמפרד, וכל אירוע לא נראה חמור מספיק בשביל שיפרו דברים דרסטיים, ויש סיבות להניח שיהיה בסדר, אז דווקא נראה שלא הולך להיות בסדר, והמלך לא קורא לה, ואני לא נקראתי למלך 30 יום, והדברים נעשים כאילו באיזה סוג של הפוך על הפוך, ובחיים זה לא ככה? זה היה אז. בחיים שלנו זה לא ככה? נראה לנו שמשהו קורה, שאם נעשה ככה, התוצאה תהיה ככה. זה רצון השם או לא רצון השם? ככה השם יביא ישועה. זהו, מלך מלכי המלכים, זה התורה שיביא ישועה, שזה שני בקטנה ותרש שהרגו את המלך החברות, זה ישועה לעם ישראל. עלילות דם נוספות, לא ישועה צריכה להיות בגדול. ישועה פרטית שלנו גם צריכה להיות בגדול. כל אחד ואחד מאיתנו, בבעיה הפרטית שלו, צריכה להיות ישועה בגדול. צריך להאמין שזו הדרך שהשם פועל בעולם. ויש השגחה פרטית. והזקן, אלוהים זקן, זה לא שהוא עכשיו ישן. אלא אלוהים זקן, זה במובן זה שהקדוש ברוך הוא שלו עכשיו רק דבר אחד בראש. אין לו כבר, הוא לא כמו בחוץ ער, במצרים, הם צריכים לקבל תורה, היו לו כל מיני שיקולים על עם ישראל. שהוא מטביע את המצרים בים סוף. שם הוא היה בחור, הקדוש ברוך הוא, מתואר ככה במדרש. בחור עם שיער שחור. למה? כי היו לו כל מיני תוכניות לעם ישראל. עכשיו את הדבר היחידי שמעניין אותו שהוא זקן, שהוא שיער לבן, רק דבר אחד. זה הילדים שלי, אני אותם לגזבן. אני אוהב אותם, זהו. מעוררים את האהבה. אדור קיבלו, אומרת הגמרא בשבת תשת. חזרו וקיבלו אותה באהבה את התורה. אנחנו חזרנו באהבה אל השם, והשם חזר אלינו באהבה. זה סיפור המגינה. סיפור של האהבה של עם ישראל עם כל אחד ואחת מאיתנו, ועם עם ישראל בכללות, וזו הנקודה שמתעוררת, וזו הנקודה שמאירה את החיים שלנו בהמשך שנה שלמה. רק צריך להכין את הכלים, וכלים מכלים שונים. כל אחד יכין את הכלים שלו, כלים מכלים שונים, כל הכלים קשרים. ובלבד, פעמיים מקרא מגילה, בוקר, לילה ובוקר, מתנות לאביונים, משלוח מנות, ומשתה. בסעודת פורים. יהיה נתן שקדוש ברוך הוא שלח משיח צדקנו, ניגאל במהרה בימינו, גאולה שלמה.